טוב, הנושא שלנו של אבי דין ישליל על נפשי הוא נושא מרתק, נושא שיש בו גם למדנות, גם השפעה מעשית על המון תחומים, נושא מאוד רחב. בדף המקורות הבאתי לכם הרבה דברים שלצערי לא נוכל לעבור על כולם היום בזמן הקצר שיש לנו, אבל הייתי רוצה לפחות לתת קווים עקרוניים מרכזיים בסוגיה הזאת, ובנוסף למה שאתם לומדים בשיעורים אז אפשר גם לפי הדף הזה לנסות לסדר את הסוגיה. טוב, הגמרא והבקם הכפזיין עמוד ב', יש לכם גם את הגמרא פה לפניכם, למי שאין גמרא, אז שני הדפים האחרונים פה זה הגמרא עצמה. דאית מר רב יהודה אמר, לא אבי דין איש דין לנפשי, רב נחמן אמר, אבי דין איש דין לנפשי. איך אדי כפסי דה, כולנו לא פליגי דה אבי דין איש דין לנפשי. כי פליגי היכה דלי כפסי דה. רב יהודה אמר, לא אבי דין איש דין לנפשי, דקייבן דלי כפסי דה. ליזל כמי דיינה. רב נחמן אמר, אבי דין איש דין לנפשי, דקייבן דבדין אביד לא תרח. אז יש לנו מחלוקת בין רב נחמן לרב יהודה. רב יהודה אומר שלא אבי דין איש דין לנפשי, רב נחמן אומר אבי דין איש דין לנפשי. בגמרא מבואר שכאשר יש הפסד אין מחלוקת, וכולם מסכימים שאבי דין איש דין לנפשי. הדבר הזה, אם ננסה טיפה לחדד אותו, אז למעשה רב יהודה גם כן מסכים שכאשר יש הפסד, עושה אדם דין לעצמו. וזה אין מחלוקת, רב יהודה מסכים. רב נחמן חולק, אבל גם רב נחמן למעשה אומר שהדבר מותר כי הוא לא רוצה לתרוח ללכת לדיין. זאת אומרת שיכול להיות שגם רב נחמן דורש הפסד. אבל איזה הפסד הוא דורש? גם הוא אומר שצריך איזה הפסד כדי לעשות דין לעצמך, אבל איזה הפסד? למשל, הפסד של זמן. אז רב נחמן, רב יהודה אומר, צריך הפסד ממוני. רב נחמן אומר, לא צריך הפסד ממוני, גם הפסד של זמן, של תרחה ללכת לדיין, גם זה מוגדר כהפסד. האם יש דעה שחושבת שאבי דין איש דין לנפשי, גם כשאין שום הפסד, שאין שום דבר, אף אחד לא מפסיד שום דבר, גם לא את התרחה ללכת לדיין, האם במקרה כזה יש מישהו שחושב שאבי דין איש דין לנפשי? ראינו כבר שרב נחמן ורב יהודה לא חושבים כך. מי בסוגיה אולי חושב כך? נכון, מי שאומר, בדיוק. אז באמת, אם נסתכל בסוגיה, אז הגמרא אומרת, בסיפור של הבור של שני השותפים, שלח לי דאו גרגותא, הבור מים ששייך לשני שותפים, דבית רי, כן, זה נמצא בגמרא שלפניכם, דכל יומא הוה דלי אחד מניהו, עד אחד, כדלי ביום דלא דילי, כלומר יש שני שותפים, כל יום אחד שואב מים, ואחד בא ושואב ביום שלו שלו. אמר לי, יום הדידיו, לא אשלח בי, שק על פנדה דמרה, מחי, נתן לו מכות על זה שהוא שאב ביום שהוא לא יום שלו. אומרת הגמרא שאת השאלה הזאת שאל רב חיסדה, ורב חיסדה רצה לחייב אותו על המכה הזאת, ואומרת הגמרא שענה לו אפילו 100 מכות היה מותר לתת לאותו אדם, כי מדובר במקום שיש הפסד, ולכן היה מקום לחייב את אותו אדם. כאן מדובר שיש הפסד. אנחנו בכיוון ההפוך, בשאלה ההפוכה, תכף נראה את השאלה ששאלתי קודם. כאן אנחנו מדברים בכיוון ההפוך, אנחנו מדברים במקרה שיש הפסד, יש ממש הפסד, ורב נחמן ורב יהודה שניהם יסכימו שכשיש הפסד צריך ללכת, לא צריך ללכת לדיין, ועושה אדם דין לעצמו. רב חיסדא היה סבור שלמרות שיש הפסד אסור היה לו לעשות דין לעצמו. בסופו של דבר, אז אמר לו, תשמע, אבי דין יש לנפשי כי יש הפסד. אבל רב חיסדא עצמו חשב שלמרות שיש הפסד, לא אבי דין יש דין לנפשי. כלומר, בינתיים יש לנו שלוש דעות. יש לנו דעה אחת של רב נחמן, אולי נתחיל מ... כן, רב נחמן, שאומר שאבי דין יש דין לנפשי גם אם יש הפסד וגם אם אין הפסד. יש לנו דעה שנייה של רב יהודה, שאומר שאבי דין יש דין לנפשי גם כשאין הפסד, אבל כשיש טרחה ללכת לדיין. יש לנו דעה שלישית של רב חיסדא, שחשב לפחות שאבי דין, שאפילו אם יש הפסד, לא אבי דין יש דין לנפשי. כך לכאורה נראה בסיפור הזה של רב חיסדא. אנחנו צריכים לחפש עוד דעה רביעית ששאלתי עליה, עוד לא הגענו אליה, עוד מעט נדבר עליה. אני רוצה לנסות להבין קודם כל את רב חיסדא. למה רב חיסדא חשב שלמרות שיש הפסד, לא אביד איניש דינא לנפשי? איזה סיבה יש לנו להתנגד, אפילו אם יש הפסד, לאביד איניש דינא לנפשי? מה אתם אומרים? מה הסיבה להתנגד לאביד איניש דינא? למה זה, אפשר להגיד שזה לא בסדר, אפילו אם יש הפסד? מה אתה אומר? תפקיד של הדיינים. זאת אומרת, תהיה אנרכיה, יהיה בלגן. למעשה, אפשר לחלק את הבעיה לשלוש קטגוריות, שלושה סוגים, שלוש סיבות יש כדי להתנגד לאבי דין יש דין לנפשי, שזאת אולי הייתה המחשבה של רב חיסדא. סיבה אחת זה בעיה משפטית. כלומר, יכול להיות שיש בעיה משפטית לאדם לעשות דין לעצמו. את הבעיה המשפטית אפשר להבין בשתי צורות. אפשרות אחת להבין שיש בעיה משפטית עקרונית. אתה לא בית דין, אתה לא שופט, אתה לא יכול לעשות דין לעצמך. אפשרות אחרת להבין שיש כאן חשש לטעות. אם נתיר לאדם לעשות דין לעצמו, יהיו טעויות, ולא רק שיהיו טעויות, יש כאן ניגון אינטרסים. כלומר, למי אנחנו מתירים לעשות דין לעצמו? לאותו אדם שהוא צד בסיפור הזה. כלומר, יכול להיות שיש כאן בעיה משפטית שבגללה רב חיסדא חשב שלא אבי דין יש דינא לנפשי אפילו כשיש הפסד. אפשרות אחרת להבין שאולי הבעיה היא לא משפטית, אלא בעיה ציבורית. מה זה אומר בעיה ציבורית? אם אנחנו נתיר לאדם לעשות דין לעצמו, יהיה טוב ובוב. יהיה בלגן, תהיה אנרכיה, כל אחד, תהיה אלימות. אי אפשר להתיר לאדם לעשות דין לעצמו. מה זה? אולי, אבל אתה מבין שזה בהגדרה של רב נחמן ורב יהודה, זה נקרא הפסד. יכול להיות. קודם כל אני אומר, לכאורה יש כאן התנגדות עקרונית לאבי דיני, שיכול להיות שאפשר אולי לחשוב, אולי קצת לצמצם את זה. בעיקרון יש התנגדות עקרונית. מבחינת של הפגיעה הציבורית, אני רוצה לחדד שאלף אמרנו שזה יגרום לבלגן, לתוהו ובוהו, לאלימות. דבר שני, בבעיה הציבורית, מי יעשה דין לעצמו? דווקא החזקים, אלה שיש להם כוח יעשו דין לעצמם. זאת אומרת שזה פוגע בחלשים. אדם שאין לו כוח ייפגע בצורה הזאת. ודבר נוסף, אם אתה מתיר לעשות דין, אחד יעשה דין, השני יגיב. אחרי זה גם זה יגיב. זה יכול להביא לאלימות, לרצח. אי אפשר לדעת איפה זה ייגמר. אז בעיה אחת שיש לנו עם אבי דין ישליה לנפשי, זה בעיה משפטית. בעיה שנייה שיש לנו, זה בעיה ציבורית. בעיה שלישית שיש לנו, שאני חושב שזה מה שהתכוונתם כאן כשהזכרתם, זה פגיעה בבית דין. יש לנו מערכת משפט, היא אחראית לדאוג שיהיה סדר. ואם אדם פועל בעצמו, הוא מזלזל בבית דין, הוא פוגע בבית דין, ולמעשה הוא מחליש את שלטון החוק. אלה הבעיות שיש לנו עם אבי דין ישליה לנפשי. עכשיו, בסופו של דבר, רב נחמן ורבי יהודה חושבים שאבי דין ישליה לנפשי. מה הם יגידו על הבעיות האלה? איך הם יתירו לעשות דין לעצמו? אז לגבי השאלה הציבורית, יכול להיות שרב נחמן ורב יצחק אומרים, שרב נחמן ורב יהודה אומרים, רב נחמן וריצר הולכים ביחד בשס במקומות אחרים, אז, אבל לא פה. יכול להיות שרב נחמן ורב יהודה אומרים, תשמע, נכון שזה יגרום לבלגן, נכון. אבל יש דבר שנקרא חוקי יסוד. התגוננות זה חוק יסוד. אדם צריך לאפשר לו להתגונן. לשמור על עצמו, להתגונן, זה חוק יסוד. תרצו, תקראו לזה כבוד האדם וחרותו, איך שאתם רוצים. זה חוק יסוד שאדם צריך לאפשר לו להתגונן. יפגע בציבור, יכול להיות, יכול להיות. אבל דבר כזה לא מבטל, דבר כל כך בסיסי. דבר שאיני יכול להיות, שנכון שאבי דין איש דין על נפשי עשוי לגרום לבלגן ציבורי. אבל מה האלטרנטיבה? כשאתה לא מאפשר לאדם לעשות דין, גם זה לפעמים גורם לבלגן ציבורי. אנחנו יודעים היום, יש הרבה פעמים שאנשים מרשים לעצמם לפגוע באנשים ולגנוב ולעשות כך, כי הם יודעים שההליך משפטי זה בלגן והוכחות ולהוציא כסף בהליך כזה זה כאב ראש גדול, וזה גורם גם לרשע להשתולל. כלומר, זה שאדם לא עושה דין לעצמו, גם זה גורם לבלגן ציבורי. ויכול להיות שזאת הסיבה של רב נחמן ורב יהודה. לגבי הפגיעה בבית דין, אז יכול להיות עוד פעם שבגלל שיש כאן התגוננות, דבר כל כך בסיסי לאדם, אז גם אם זה פוגע בבית דין, גם אם זה פוגע בציבור, כמו שאמרנו קודם, אין מה לעשות, זה חוק, זה דבר בסיסי שצריך לאפשר לאדם להתגונן. אבל יכול להיות שאולי הם חושבים שאין כאן פגיעה בבית דין. ולמה אין כאן פגיעה בבית דין? מתי אדם הולך ועושה דין לעצמו? או כשיש הפסד ממוני, שזאת שיטת רבי יהודה, או כשיש לו טרחה ללכת לדיין. זאת אומרת, הוא לא סתם אומר, תשמע, בית דין לא מקבל אותו, לא רציני, הוא לא אומר דבר כזה. הוא רק אומר, כשיש לי בעיה אני לא הולך לבית דין. זאת אומרת שאולי אין כאן פגיעה בבית דין. עקרונית ברור שבית דין זה הסמכות. הוא לא הולך לבית דין כי יש לו בעיה, הוא לא יכול. זה פוגע בו או כספית או בטרחה ובזמן, לכן הוא לא הולך. אולי דבר כזה לא נקרא זלזול או פגיעה בבית דין. אני רוצה עכשיו לחפש את הדעה הרביעית. האם יש דעה שאומרת שאפילו כשאין תרחה בכלל, עדיין אנחנו אומרים שמותר לאדם לעשות דין לעצמו? ראינו שגם רב יהודה שמתיר עדיין דורש תרחה. הוא אומר, אני לא רוצה לתרוח ללכת לדיין. האם יש מקום להתיר לעשות דין לעצמו גם כשאין תרחה בכלל? בבבלי לא מצאנו דעה כזאת, אבל לכאורה בירושלמי יש דעה כזאת. תסתכלו בדף המקורות, בעמוד השני. אומר הירושלמי, נשמני מנהדה, שור שעלה על שור חברו, ובא בעל השור לשמות את שלו, או הוא ששומט את עצמו ונפל ומת פטור. דחפו ונפל ומת חייב. דחי, דחפו ונפל ומת חייב. כלומר, יש לנו שור שעלה על גבי שור חברו. בעל התחתון, אומר בינתיים, מצטט כאן הירושלמי, שאם בעל השור שומט את שלו, אז הוא פטור. אם דחפו, אם הוא דוחף את העליון ונפל ומת, חייב. ולא יחי למי מרלי, אילו שבקתי הבינה יאיב לך נזכח. יש כאן איזה הווה אמינה בגמרא בירושלמי, שבעל התחתון יכול היה לדחוף את העליון, כלומר היה מקום לדבר הזה, למרות שבעל העליון מציע לתחתון, אני אשלם לך את כל הנזק. כלומר, בעל העליון מציע לתחתון, אני אתן לך תשלום לכל הנזק, אל תדחוף את השור שלי. היה מקום לחשוב שאולי זה יהיה בסדר, שבמקרה כזה אולי באמת יהיה אסור לדחוף את השור העליון, כשבעל השור מציע, העליון משלם את כל הנזק שיקרה לשור התחתון. אומר הירושלמי, עוד שנייה, ולא יאכיל למי מרלי, אילו שבקתי יבינה נזכך, הוא לא יכול להגיד לו, אני דוחף את העליון, הוא לא יכול להגיד לו, הוא לא יכול להגיד לו שהוא ידחוף את ה... אסור לו לדחוף את, ה... את השור העליון, העליון, אלא הוא צריך לשמוט את השור התחתון, אבל, אומרת הגמרא, אם בעל העליון מציע לתחתון תשלום נזק, הוא אומר לו, תשמע, אני אשלם לך את כל הכסף, אז בעל התחתון, למרות הדבר הזה, השאלה היא האם הוא יכול לשמוט את השור התחתון. אומר הירושלמי, עוד עודו יחיל מי מרלי, אילו שבקתי, הבית היעיב חצי נזק. ועוד אפשרות, הגע עצמה, שהיה מועד לא כל ממך שחזר עמך על בתי דינים. זאת אומרת, הגמרא שואלת, בא אל העליון, מציע לתחתון תשלום נזק. הוא אומר לו, תשמע, אני אשלם לך את כל הכסף, אל תשמוט את השור התחתון. את העליון אסור לו לדחוף בכל מקרה. אל תשמוט את השור התחתון, אני אתן לך כסף, את כל השווי של השור שלך, אני אשלם לך. אל תדאג, אני אשלם. במקרה כזה, האם מותר לו לשמוט את התחתון? אומר הירושלמי, שא', אולי מדובר על מקום פסיידה. למה? כי אולי השור העליון הוא שור טעם. ואז כמה הוא צריך לשלם לו? חצי נזק. אם הוא צריך לשלם לו חצי נזק, זה מקום הפסד. אפשרות שנייה, אפילו אם מדובר בשור מועד, שאז אין הפסד בכלל, הוא נותן לו את כל הכסף, לא כך ממך שהם מחזר ממך על בתי דינים. זאת אומרת, יש לנו בעל שור, שהשור למטה עומד למות. השור למעלה הוא מועד, ומגיע בעל השור המועד, ונותן את כל הכסף. אומר לו, כך, $1,000, אתה מכין של השור התחתון, נותן לו את כל הכסף, רוצה לתת לו את כל הכסף, פחות מבטיח את כל הכסף. למרות הדבר הזה, מותר לתחתון, לבעל התחתון, לשמוד את השור שלו ולהרוג את העליון. במקרה הזה, לא רק שאין הפסד כספי, כי הוא מקבל את כל הכסף, מה עוד אין? אין תרחה ללכת לדיין. הוא נותן לו את כל הכסף. עכשיו, זה נכון. בסופו של דבר, נכון, בסופו של דבר, מסקנת הירושלמי, שבמקרה כזה אסור לו לעשות דין לעצמו, מסקנה בירושלמי, כי הוא מציע לו, והוא אומר, אני לא רוצה לחזר עמך על בתי דינים. אבל, בירושלמי יוצא שהייתה הווה אמינא בירושלמי, הייתה מחשבה שאולי, בשאלה של הירושלמי, שאולי למרות שהוא מציע לו לתת לו את הכסף, שלמרות זאת יהיה מותר לו לשמוט את התחתון. ולא יחי למי מרני, יהיו שווקתי, הבינה יאיב לך נזכח, אני אתן לך את הכסף. הוא עושה את זה עכשיו, לפני שהוא שומט אותו.
ויחי למימה, אילו שבקת, אילו היית עוזב את השור, הייתי נותן לך.
לא יודע, אני לא בטוח שכך עולה. בכל אופן, למעשה, גם הסקנת הירושלמי שצריך תרחה. אבל זאת המסקנה. כלומר, המסקנה שבאמת יכול להיות, יכול להיות. גם למסקנת הירושלמי צריך תרחה, יש מקום לחשוב, אולי באב העמים עד הירושלמי היה מקום לחשוב שאולי אפילו תרחה לא צריך. אבל למעשה יוצא שבאמת גם רב נחמן, גם רב יהודה, גם רב חיסדה, לכולם צריך משהו. צריך לפחות תרחה. אם אין כלום, אז כולם מסכימים שלא אביד איניש דילה לנפשי. אני רוצה עכשיו לנסות לבאר את הסברות של אביד איניש דילה לנפשי וננסה להבין את הדברים. אני רק חייב להגיד, רציתי להאריך יותר, אבל אני אעשה את זה יותר בקצרה ממה שרציתי. יש שתי אפשרויות להבין את אביד איניש דילה לנפשי. אפשרות אחת להבין, אנחנו תכף נחזור לסוגיה שראינו קודם. אפשרות אחת להבין, שהמצב הבסיסי בעולם הוא מצב שבו אדם עושה דין לעצמו. זה המצב הנורמלי. כשהעולם נולד, הוא נולד עם מציאות שאם מישהו פגע בך, אתה עושה דין לעצמך. אחר כך תקנו בתי דינים, כי לא כל אחד יכול לעשות דין לעצמו. אבל לפי זה יש לנו מצב בסיסי שאדם עושה דין לעצמו, ויש עוד דרך אחרת שנקראת בתי דינים. שתי דרכים שונות לעשיית דין. הדרך הבסיסית בעולם, זכות ההגנה העצמית נקרא לה, זה דבר נורמלי מאז ימי בראשית. ויש עוד דרך לעשות, ללכת דרך בתי דינים. יכולה להיות אפשרות אחרת, שיש רק דרך אחת, רק מסלול אחד. המסלול הוא בתי דינים. רק מסלול אחד. לפעמים התירו לאדם לעשות דין לעצמו, אבל יש רק מסלול אחד, וכשהתירו לך לעשות דין לעצמך, אתה עובד על תקן, על תקן בית דין. זאת אומרת, יש בית דין, הוא עושה דין, רק בית דין יכול. ובית הדין התיר לך, במקרים מסוימים, לעשות דין לעצמך. אין לי זמן להיכנס לזה כרגע, אבל אני חושב שהמחלוקת העקרונית בין הריף לרבינו אפרים, שמן הסתם ראיתם, האם אביד איניש דילה לנפשי זה במישור דין או איסור והיתר, אולי קשורה גם לדבר הזה. כי היכולת לפצל, רבינו אפרים, להגיד שזה עניין של איסור והיתר, היכולת לפצל ולהגיד אסור לך לעשות דין לעצמך, אבל אם עשית זה יעבוד, זה דבר שמסתבר רק לפי האפשרות הראשונה. אם זה תקן בית דין, אם בית דין נותן לך רשות, אז זה יעבוד. לא יכול להיות שבית דין יגיד, אני לא נותן לך רשות, אבל בדיעבד זה יעבוד. כלומר, כל התפיסה הזאת, שאין לך רשות, אבל בדיעבד זה עובד, תפיסת רבינו אפרים, יכולה להסתדר רק עם הנקודה הראשונה, ונשים את זה בסוגריים כרגע. אני רוצה לנסות לראות כמה נקודות בסוגיה, ועל פיהן לחדד את ההבנות שאמרנו. קודם כל, אולי רק נגיד בדברי ראשונים קצת, ננסה לראות קצת חיזוקים לדרכים השונות. אז תסתכלו בתלמיד, נעשות את זה עכשיו, נעשה את זה אחרי זה, אולי נעשה הפוך. יהיה, בואו נעשה את זה, בואו נתחיל עם בן בגבל. בואו נסתכל בגמרא בדינו של בן בגבל. אומרת הגמרא, בן בגבל אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות, שמא תראה עליו כגנב, אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל. בן בגבל אומר, תשמע, אל תיכנס לא ברשות שלא תראה כגנב. תסתכלו שם בתוספות, אומרים תוספות, דלי כפסי דייר, מדאסר להיכנס שלא ברשות. מרטוסות אומרים, האיסור להיכנס שלא ברשות הוא רק כאשר אין הפסד. אם יש הפסד, מותר להיכנס גם שלא ברשות. מה אתם אומרים? זה מסתבר? היה אפשר להבין אחרת? למה אסור להיכנס שלא ברשות? למה להיכנס, אסור להיכנס אל השבור את שיניו? למה אסור להיכנס שלא ברשות? זה לא נראה טוב, אתה נראה כמו גנב. אם זה לא נראה טוב ואתה נראה כמו גנב, מה זה משנה אם לי כפסדה או אי כפסדה? אם יש לנו בעיה שאדם ייראה כגנב, אז גם אם לי כפסדה, גם אם אי כפסדה, לכאורה צריך לאסור. אלא אם כן נגיד, תשמע, זה נכון שזה לא יפה, זה נכון שאתה נראה כגנב, אבל אם יש הפסד, טוב, אין ברירה, נתיר. אבל לכאורה בצורה פשוטה, היה מקום להגיד שזה תמיד, גם אם לי כפסדה, גם אם אי כפסדה, אתה לא יכול לעשות דבר שנראה כגנב. תיכנס, שבור את שיניו ומודו שלא אני, שלי אני נוטה לו לפי המשך הגמרא. אני משאיר רגע את השאלה הזאת פתוחה. יש לנו מקור נוסף שהגמרא מביאה כדי להכריע בין רב נחמן ורב יהודה. אומרת הגמרא, דף כ"ח עמוד א', שור שעלה על גבי חברו להורגו. ובא הבעל התחתון ושמט את שלו ונפל עליון ומת. אז יש לנו שור על גבי שור, בעל התחתון מושך את השור שלו והעליון נופל ומת, פטור. מכאן משמע שאבי דיניש דינא לנפשי, ואז לכאורה קשיא לרב יהודה, נכון? אומרת הגמרא, מאי לאו במועד דלי כפסיידא, בתם דאי כפסיידא. כלומר, אם העליון מועד ואז זה נזק שלם, אין הפסד, ואז באמת תהיה שאלה על רב יהודה, איך מותר לשמוט את התחתון? אבל אומרת הגמרא, מדובר פה בשור תם. בשור תם הוא ישלם רק חצי נזק. כיוון שישלם רק חצי נזק, יש הפסד. לכן מותר למשוך את השור התחתון. שואלת הגמרא, יהכי עם הסיפה, דחפו לעליון ומת, חייב. בספר כתוב שאם הוא דחף את העליון והעליון מת, חייב. והיא בטעם, המי חייב. אם מדובר על שור טעם, למה הוא חייב? הרי יש כאן הפסד. אז למה אם דחף את העליון, חייב? אומרת הגמרא שהיה לו לשומתו ולא שמתו. הוא היה צריך לשמות את התחתון ולא לדחוף את העליון. הגמרא הזאת מאוד קשה. למה היא קשה? הגמרא הזאת קשה כי באמת השאלה הזאת קיימת גם אם מדובר על שור מועד. לא רק אם מדובר על שור תם. כלומר, גם אם השור העליון מועד, ואז אין הפסד. אין במקרה הזה הפסד. למה כשדוחף את העליון, למאן דאמר אבי דיניש דינא לנפשי, לרב נחמן, למה כשדוחף את העליון הוא חייב? הרי יש לו טרחה ללכת לדיין, נכון? למה כשהוא דוחף את העליון הוא חייב? מה זה משנה עכשיו אם זה תם או זה מועד? אם זה תם, זה קושייה לכולי עלמא. למה הוא חייב? אבל גם אם זה מועד ואין הפסד, הרי רב נחמן אומר שאבי דיניש דינא לנפשי גם כשאין הפסד. כלומר, גם על מועד הייתה הגמרא צריכה לשאול, למה חייב כשדוחף את העליון? ואז התשובה, כי היה לו שומתו ולא שמתו. מה זה האי אמרת בישלמה? למה זה טוב? למה השאלה הזאת קיימת רק למען דאמר לא אבי דין ישדיל עליה נפשי? למה למען דאמר אבי דין יש לה את השאלה הזאת? השאלה הזאת קיימת לכולי עלמא. לפי שתי השיטות יש לשאול למה כשדוחף את העליון חייב. לרב יהודה יש לשאול את השאלה רק בשור טעם שיש הפסד. לרב נחמן יש לשאול את השאלה גם בשור מועד כשאין הפסד, כי לדעת רב נחמן אבי דין ישדיל עליה נפשי. אז היה צריך להתיר לו לדחוף את העליון. והתשובה הייתה צריכה להיות לשניהם. היה לו לשומתו ולא שמתו, ולכן במקרה כזה הוא חייב, זה לא בסדר, כי הוא היה צריך לדחוף את התחתון, למשוך את התחתון ולא לדחוף את העליון. השאלה הזאת הטרידה את תלמיד רבינו תם, תסתכלו בדף המקורות, אומר תלמיד רבינו תם, שלושה אי אחי איקה בתלמוד, שאינו יכול לפרש באי אמרת בישלמה. כלומר, אומר תלמיד רבינו תם, באמת זאת שאלה על שניהם. באמת הלשון כאן לא ברורה. יש שלושה מקומות בשס, יפה לראות בקיאות כזאת, שלושה מקומות בשס של אי אמרת בישלמה, שאתה לא יכול לפרש אותם בהבנה הרגילה. בדרך כלל אי אמרת בישלמה, זאת אומרת, לפי השיטה הזאת זה יהיה בסדר, לפי השיטה השנייה זה לא יהיה בסדר. לא, לא, באמת לשתי השיטות זה לא טוב. באמת זה שתי השיטות זה לא טוב, זה שאלה על שתי השיטות, גם על תם וגם על מואב. ואחרי זה הוא אומר שבאמת רבי יצחק אמר שאפשר לפרש גם ואי אמרת בישלמה. יש שיטה שאומרת שכן אפשר לפרש את הגמרא כפשוטה, ואנחנו צריכים להבין איך זה עובד. ואני רוצה לנסות לחזור לחקירה שלנו. אנחנו דיברנו על שתי אפשרויות. האם עשיית דין עצמי לעצמך זה דין בסיסי, עצמאי, לא קשור לבית דין, או שזה פועל על תקן בית דין? ובדברי הראשונים אפשר לדייק לכאן ולכאן. תסתכלו בתלמיד רבינו תם הבא בתור, זה שיש אחריו. תלמיד רבינו תם מדבר כאן על כך שהיה מותר לשותף להקות את חברו שלקח לו מים מהבור, והוא אומר, רב הונה, אצלנו זה רב יהודה, אמר לא אבי דין ישדיל עליה נפשי, מודה רב יהודה, היכא גתא דקדלי ביומא דלא דלי ואיכא פסיידא דמייבשי הפירות ובי דינא לא מחייבי ליה בהא דגרמא בעלמא. אומר רבינו תם, תמיד רבינו תם, במקרה שלנו מדובר על מציאות שהפירות התייבשו. אם הפירות התייבשו, הוא יהיה לו הפסד, הוא יבוא לבית דין, בית דין לא יחייבו את הצד השני לשלם לו את הפירות. ולמה לא יחייבו לשלם לו את הפירות? כי מדובר על גרמה. זה שהפירות התייבשו זה נזק עקיף בגרמה. גרמה מנזיקין פטור. לכן מותר לו לעשות דין לעצמו. מותר לו לעשות דין לעצמו, כי בית משפט לא יחייב במקרה הזה. מה משהו מכאן? שאבי דין יש דין לנפשי עובד על תקן עצמאי. אפילו בית דין לא יכול לחייב, ובאבי דין יש דין לנפשי אתה יכול לחייב. כלומר, יש כוח.
לא, לא, יוציא לפני שזה יקרה.
אבל באמת, למרות שכך נראה, זה לא מחייב, כי כאן מדובר שהוא רוצה לדאוג שהנזק לא יתרחש. אז באמת, גם בית דין, למרות שבית דין לא מחייבים על גרמה בנזיקין, אבל בית דין לא יאפשרו לך להזיק בגרמה. אז לכן הדבר, ההוכחה כאן היא לא מחייבת. תסתכלו ברמב״ם. הרמב״ם הביא את כל ההלכות של אבי דין ישדיל עליה נפשי בהלכות סנהדרין. מה משמע מכאן? שזה על תקן בית דין. הוא לא הביא את זה בהלכות חובל, הביא את זה בהלכות סנהדרין. דבר נוסף, הרצף של ההלכות ברמב״ם מדבר על היתר לדון ביחיד, ביחיד מומחה. בהלכה יהוד, אף על פי שאין דין שחות בשלושה, מותר לאחד לדון מן התורה. הלכה יהוד א', אחד שהיה מומחה לרבים של הרשות בית דין, הרי זה מותר דון יחידי, והלכה יהוד ב', יש לו לאדם לעשות דין לעצמו. אז מהרצף של הדברים ברמב״ם נראה גם כן שמדובר על תקן של בית דין, שגם אבי דין יש לנו נפשי זה תקן של בית דין. יש עוד הוכחות בדברי ראשונים, גם הנימוקי יוסף, המקור הבא, לומד מכך שמותר להקות בבור, שגם שליח בית דין יכול להקות, גם לחבר בין אבי דין יש לנו נפשי לבין בית דין, משהו שזה עובד אולי בתקן של בית דין. מה זה משנה לנו? מה אכפת לנו אם זה עובד על תקן עצמי של התגוננות או על תקן של בית דין? עכשיו הדבר הזה, יש אחרונים שהזכירו אותו בכל מיני צורות, ובדרך כלל נתנו לתקן בית דין יותר כוח. אני חושב שזה בדיוק הפוך, ואני אסביר. מי שעובד על תקן בית דין, אם נגיד שאבי דין ישדיד על נפש שעובד על תקן בית דין, זה לא אומר שהוא הופך להיות בית דין. אפילו דיין מומחה, מה אומר הרמב״ם באותה הלכה שקראנו, בהלכה י' א', אומר הרמב״ם, יכול לדון יחידי, אבל אינו חשוב בית דין. ושם בהלכה י' ח', הרמב״ם מבאר, מה זה אומר אינו חשוב בית דין? הודעה בפניו, אינה הודעה. והבח והקצות חושבים שדיין יחיד לא יכול לכפות בכוח. כלומר, אם הוא עובד על תקן בית דין, אז מקסימום הוא כמו יחיד, אולי יחיד מומחה ובטח פחות. זאת אומרת, יש לו סמכויות, אבל סמכויות מצומצמות. לא יהיה לו אפשרות לכוח, לא תהיה לו אפשרות, אולי תהיה אפשרות, יש מחלוקת לגבי כוח, אבל כנראה שלא. ולא יהיה לו את כל האפשרויות שיש לבית דין, אבל הוא עובד בשיטה של בית דין, תכף נסביר את זה. אם אדם עובד על תקן התגוננות, אם הוא עובד על תקן שלא קשור לבית דין, על תקן של תיקון עוול, מסתבר שהאפשרויות שלו הן הרבה יותר גדולות. אפשרו לאדם להתגונן. יש אפשרות בסיסית, כמו שאמרנו בהתחלה, לאדם להגן על עצמו. אפשרו לאדם להתגונן. אני חושב שבאמת שני הדברים נכונים. ולמה שני הדברים נכונים? אני חושב שלפעמים זה עובד על תקן של התגוננות, ולפעמים על תקן בית דין. מתי? אם איכא פסיידא, אם יש הפסד, אז הרשו לאדם להתגונן על עצמו. זכות בסיסית להתגונן. אם אין הפסד, אז זה פועל על תקן בית דין. ולמה זה כל כך חשוב לי? אם נסתכל בשאלות ששאלנו, למעשה הכל נמצא במהלך הזה. אני קודם כל אגיד רק לפני זה, יש לנו מחלוקת בין רב נחמן לרב יהודה. אני חושב שהמחלוקת בין רב נחמן לרב יהודה היא לא מחלוקת האם יש אבי דין יש לי נפשי, לא אבי, המחלוקת היא אחת. שניהם מסכימים שיש אבי דין יש לי נפשי על תקן של התגוננות, על תקן של הגנה עצמית, זה שניהם מסכימים. ולכן כשיש הפסד, כולם יודעים שאבי דין יש לי נפשי. המחלוקת בין רב נחמן לרב יהודה היא כאשר אין בעיה של הפסד, אין כאן סיבה להגיד שיש התגוננות. אם אין בעיה של הפסד, על בסיס מה נתיר לך לעשות דין לעצמך? אין כאן התגוננות. הדרך היחידה להתיר לך זה על זה שנגיד, טוב, אתה פועל כמו בית דין. כמו שיש דיין יחיד מומחה, אתה פועל על תקן בית דין. בא רב יהודה ואומר, מה פתאום? אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. כאשר אין הפסד, מדובר על תביעה משפטית. תביעה משפטית רק בית דין יכול לעשות. ולכן לא אבי דין יש דין לנפשי כשאין הפסד. בא רב נחמן ואומר, לא. גם כשאין הפסד, עדיין אפשרו לך לעבוד על תקן בית דין, כדי שלא תהיה לך תרחה. אבל האפשרויות שיהיו לך יהיו יותר מוגבלות. לא תוכל לעשות הכל. אתה פועל עכשיו על תקן בית דין, תוכל לפעול במקום ללכת לבית הדין ולמנוע תרחה. אבל תוכל לעשות זה בצורה מצומצמת, כבר אין לך יד חופשית. ואם ננסה להבין קצת יותר, ראינו שהתוספות אמרו שמתי אסור לנהוג כמו גנב, רק שאין הפסד. כשיש הפסד, מותר להיות כמו גנב. למה? אם מדובר שאין הפסד, אתה פועל על תקן בית דין. בית דין לא יכול לפעול כגנב. בית דין, הדבר הבסיסי של בית דין, שהוא פועל בצורה שגלויה לכולם, בצורה שאפשר לבדוק אותה ולמדוד אותה. אם אתה פועל כבית דין, אתה לא יכול לפעול כגנב. ולכן כשאין הפסד, אין מציאות שאתה תפעל כגנב. אם מדובר כשאיכא פסיידא, אז אתה לא פועל על תקן בית דין. אתה מתגונן. הנה אם אתה מתגונן, כל הדברים תוכלים. אתה יכול לפעול כגנב. זה לא תקן בית דין בכלל, אתה יכול לפעול גם כגנב. הדבר הזה, יש לו עוד השלכות, אבל אני אגיד רק דבר אחד, לגבי מה שראינו על שור תם ושור מועד. אני חושב שהתשובה היא פשוטה מאוד. השאלה בגמרא היא באמת רק על שור תם. ולמה היא רק על שור תם? אם מדובר על שור מועד, אין הפסד, ואז איך הוא עובד? כמו בית דין. אם הוא עובד כמו בית דין, ברור שהוא חייב לעבוד בצורה שקולה, הוא חייב לחשוב על כל האלטרנטיבות, וזה פשוט וברור לגמרא שאם הוא דוחף והוא היה יכול לשמוט, ברור שהוא חייב, זה לא שאלה בכלל, אז זה הגמרא לא שאלה. על מה הגמרא שאלה? היא שאלה על שור תם. ולמה היא שאלה על שור תם? כי בשור תם באמת יש הפסד. כאן זה לא עובד כמו בית דין, אתה מתגונן. אם אתה מתגונן, היה מקום לחשוב שאתה יכול להתגונן בכל הצורות, אתה מתגונן, מציל את עצמך. לכן הגמרא שאלה, למה חייב כשהוא דוחף את העליון? הרי הוא מתגונן. אומרת הגמרא, גם כשאתה מתגונן, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. גם כשאתה מתגונן, אתה חייב לעשות דין. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואם אתה יכול לפעול בדרך אחרת, שתמזער את הנזקים, אתה צריך לפעול בדרך הזאת. מוריי ורבותיי, אני רוצה מהר להגיד לכם כמה השלכות. יש המון השלכות לדבר הזה, המון השלכות מעשיות, אבל אני רק אגיד מהר כמה השלכות ואני אגיד נקודות שצריך לשים לב אליהן. השלכה אחת שקיימת הרבה במדינה. אדם הזכיר בית. יש לך סוחר שלא מוכן לצאת. אתה אומר לו, צא מהבית, לא רוצה אותך בבית שלי. הוא לא מוכן לצאת. אני מכיר הרבה מקרים כאלה. לפנות לבתי משפט להוציא בן אדם, זה בלגן עצום. מאוד מאוד קשה. האם מותר לבוא ולהוציא אותו בכוח? מותר או אסור? עכשיו אני עוזב עכשיו את דינא דמלכותא דינא ואת החוקים פה, זה צריך לבדוק מה מותר ומה אסור, בעיקרון תוך 30 יום מותר, אחרי זה לא אסור. לפי ההלכה הפשוטה, מותר. לפי ההלכה הפשוטה מותר, הבן אדם הזה נמצא בבית, הוא בדרך כלל כבר לא ישלם לך כסף, אתה צריך את הבית לדבר אחר, כנראה גם יש לך הפסד, אבל אפילו אם אין לך הפסד, אולי הוא הורס לך את הבית, יהיה מותר. מה דבר? כמובן, כשיש הוכחות. או דבר נוסף, אתה עומד בחנייה. מישהו חוסם אותך. לך יש רכב חזק. איזה רכב? פורד. פורד זה חזק? אוקיי. יש לך ג'יפ, חזק. לבן אדם ההוא יש סוברו. לא יודע אם היום סוברו זה השם. יש לו משהו מתקפל. אתה יכול לצאת, לא יקרה לך כלום, אבל האוטו הוא יצטרך ללכת למוסך. האם מותר לך לצאת? מה? להיכנס קצת, כן, להיכנס. הוא חוסם אותך, קצת אתה נכנס, שפשף אותו. עכשיו, פסיידה או אין פסיידה זאת שאלה, כי הרי אם אנחנו פוסקים כרב נחמן, אפילו אם אין פסיידה. אפילו אם אין זה. בוא נאמר שיש לך פגישה דחופה, אתה מאחר לתור אצל רופא. לכאורה, בוודאי כשיש פסיידה, אתה יכול להיכנס, נכון? לכאורה. עכשיו, באמת, זאת פשטות הדין. אני רק אומר, יש דבר אחד שלא כתוב בפוסקים, אבל זו נקודה שלפי דעתי צריך לשקול אותה. זה נקרא בחוק מידתיות. מה זה מידתיות? זה אומר, תשמע, אם אתה אולי גורם לו משהו קטן, האוטו שלו כבר בכל מקום בן 10, תהיה לו שריטה קטנה, בסדר, כנס, סע. מקווה שזה לא מוקלט. אבל אם אתה לא שריטה קטנה עכשיו, אתה הולך לפגוע בו, לתת לו נזק של אלפי שקלים. אתה מאחר למשהו, צריך לחשוב, לא כל דבר, לא על כל שרוך נעליים זה מאפשר להיכנס במישהו, גם עם אבי דין השני הרב שצריך לחשוב על המידתיות, האם כל דבר מאפשר לך לעשות מה שאתה רוצה. שאלות נוספות. אדם גנבה לו המכונה פה, שאלו אותי פה תלמידים במכון, גנבה לו המכונה כסף, הוא הכניס כסף לאוכל, גנבה לו, קרה לכם פעם? אתה מכניס, לא יוצא. ויש לו שיטה איך לקחת ולהוציא את זה בלי כסף. או פעם אחרת הוא מגיע והוא רואה במכונה, או זה מוציא לו כפול. האם הוא יכול לעשות את זה? או שאלה אחרת, אדם הולך ברכבת, באוטובוס, והייתה לו בעיה שם. חייבו אותו, לא בדין, האם הוא יכול להיכנס פעם אחרת, ולא לשלם. כל הדברים קשורים לדבר הזה. יש לפעמים אנשים שיש להם פתרונות יצירתיים, שצריך לחשוב עליהם. אדם אחד, היה לו, שם כרטיס חנייה באיזו צורה לא נכונה, וחייבו אותו על כנס. הוא מגיע לשם, הוא רואה שחייבו אותו, מדבר עם השוטר, שוטר לא עושה שום דבר, מה הוא עשה? קנה 10 כרטיסי חנייה לשעה מסוימת, חיכה שהשוטר ייתן דוח לכולם, הלך, כשבאו האנשים ואמר, תשמעו, יש לך דוח של 200 שקל? אני מוכר לך את הכרטיס ב-50. עכשיו תיקח את הכרטיס, תראה שהיה לך כרטיס, ותוכל לקבל את הכסף חזרה. מה זה? אני רק מעלה שאלות. או שאלה אחרת שנשאלה גם כן, בשוט שם השלמה, בן אדם אחד לא שילם ועד בית. לא שילם, ניסי ועד בית. הגיע הזמן, והילד שלו הלך להתחתן. באו השכנים ואמרו לו, אנחנו עכשיו הולכים לתלות מודעות בכל השכונה, שלא שילמת כסף, הצד השני ירד הדברים. הוא אמר, תשמעו, אם אתם עושים את זה, זה יבטל את השידוך. האם אפשר לעשות את זה? עכשיו, אני לא הולך לענות על השאלות, כי אין לנו זמן. אני רק אומר, יש המון נקודות שצריך לבדוק אותן. ויש הרבה שאלות שכתבתי אחרי זה. צריך לברר את רמת הבירור, עד כמה אתה יודע שהבן אדם חייב. האם אתה לוקח את החפץ עצמו, או לוקח חפץ אחר? האם יש לך אלטרנטיבה? יש המון שאלות שצריך לשאול. הרבה פעמים, באמת מותר לעשות דין לעצמך, אבל יש הרבה נקודות שרק כשנראה את כל התמונה, נוכל לראות האם באמת אפשר לעשות דין לעצמו או לא, ובשאר הדף המקורות יש עוד נקודות שמן הסתם לחלק התייחסתם ולחלק תוכלו להתייחס. טוב.
הרב, זה ענה על השאלה שלי מה...